ומי שלמד, למד, מי שלא, ילמד את הדבר הזה. המשנה שעוסקת בקריאת שמע של ערבית, ושואלת השאלה, עד מתי קוראים קריאת שמע בערבית? יש שתי דעות, או שלוש דעות אמרנו, דעת רבי אליעזר, דעת רבי רבן גמליאל, ודעת חכמים. רבי אליעזר אומר, עד סוף משמרה ראשונה. וחכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד עלות השחר. זה השלושת הדעות. אז הגמרא היא עוסקת בסוגיה הזאת ושואלת שאלה, שרבי אליעזר אומר עד סוף משמרה ראשונה, למה הכוונה? מה זה משמרה ראשונה? תלוי כמה משמרות יש בלילה. האם יש שלוש משמרות בלילה או יש ארבע משמרות אבי הלילה? על זה דנה הגמרא, ואומרת, מי שאומר שארבע משמרות אבי הלילה, זה שלוש שעות. מי שאומר שלוש משמרות אבי הלילה, זה ארבע שעות. ככה, זה הפשט בגמרא. על הנושא הזה, על הדיון הזה, יש הרב בעין היה מאוד מעמיק בסוגיה הזו, איך לעבוד את אלוקים. עבודה, זה קשור לעבודת האלוקים. אז מי שמעוניין לעבוד את אלוקים, כאן יש מישהו שמעוניין לעבוד את אלוקים? אתה מעוניין לעבוד את אלוקים? מישהו לא מעוניין כאן לעבוד את אלוקים? מישהו יודע בכלל מה זה עבודת אלוקים? אז זאת הסוגיה שאנחנו עוסקים בה. והרב מתנצל לפני שהוא מתחיל את הפירוש שלו ואומר ש... אני, זה דברים מאוד עמוקים, אני רק לא, אני נוגע כאילו בדברים הפשוטים יותר, לא בעומק הדברים, ובואו נראה את הדברים בתוך הכתבים של הרב. בבקשה. באות ה', כן? מה היא כסבר רבי אליעזר? כסבר ג' משמרות אבי הלילה? למה? עד ד' שעות. והיא כסבר ד' משמרות אבי הלילה? למה? עד ג' שעות, שעות שלוש שעות. למה לבלבל אותנו? למה להגיד רק עד סוף משמרה ראשונה ולא להגיד את השעה עצמה? ראיתי להבין בינה בדברי חכמים ז"ל, במה יהיה שורש המחלוקת עם שלוש משמרות אבי הלילה או ארבע משמרות? וכאן הוא קצת אומר דברי התנצלות, אף על פי שעיקרי הדברים גבוהים מאוד, ולא ידע בהם בעוני עד מה, עם כל זה, על חסדו יתברך אשען, שיכונני דעה להשכיל מעט, עם אך אפס קצהו מחוכמת דברי קודשם ז"ל. ונחקור תחילה לפי שכלנו, על עיקר שיר המלאכים, מה עניינו על פי יסודי האמונה. זאת אומרת, החז"ל אומרים שיש משמרות ברקיע ויש משמרות בארץ. כמו שיש שלוש משמרות בארץ, יש ברקיע. עכשיו, מה יש ברקיע? מלאכים. מישהו ראה כאן מלאך? יצא לכם פעם לראות מלאך או משהו כזה? לא יצא לכם לראות מלאך. אבל נתייחסת למושג הזה שנקרא מלאכים, על מנת שבאמת, גם אני לא ראיתי דרך אגב מלאכים. אבל בואו נראה מה הכוונה. אני מתייחס לפשט הדברים. אנחנו לומדים מהרמב״ם. הרמב״ם, כשהוא מתייחס אל המציאות שאנחנו חיים בה, העולם שאנחנו חיים בתוכו, הוא מחלק אותו לשלושה חלקים. כמו כל דבר מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון, זה אומר, זה העולם השפל שאנחנו חיים בתוכו, ובמילים אחרות, העולם החושי. העולם שאנחנו מרגישים אותו בעיניים, באוזניים, ממש החושים, שהוא מורכב מחומר וצורה. חומר זה הדבר הפיזי, וצורה זה הפונקציה, התפקיד, כן? זה העולם שאנחנו חיים בתוכו. עולם, כן, כל דבר בעולם שהוא קיים ואתה מרגיש אותו, הוא מורכב מחומר וצורה. נקרא דוגמה, ניקח סכין. הסכין, מה החומר שלו? ברזל, נכון? בדרך כלל, הסכין הוא ברזל. הצורה זה התפקיד של הסכין. מה התפקיד של הסכין?
לחתוך.
לחתוך. אז זה הצורה, זה הפונקציה שלו. כל דבר כבר בעולם יש לו חומר וצורה. זה העולם שאנחנו חיים בתוכו. אם הסכין הזה מאבד את היכולת שלו לחתוך, הוא כהה או משהו כזה, אי אפשר לחתוך, אומרים עליו, הוא איבד את מה? את הצורה שלו, איבד את הצורה שלו. מה נשאר ממנו? רק ברזל. אבל את הצורה עצמה הוא איבד. רק החומר נשאר, בלי הצורה. אותו דבר גם בן אדם. בן אדם, יש לו שני מימדים, הגוף שלו והנשמה שלו. יש לו גוף ונשמה. הגוף זה החומר, כמו שנאמר, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. כן, אנחנו חומר. והצורה שלו, ויפח באפיו נשמת חיים. נתן לו נשמה. ויהיה אדם מנפש חיה. אז זה הצד הפנימי, הצד הנשמתי שבאדם, כן. ואם האדם הוא לא מתנהג כמו בן אדם, הוא חיה, מה אתה אומר עליו? מה נשאר ממנו? רק גוף, הוא גופני, הוא בהמי. הוא איבד את הצורה, חביבי, אתה אין לך צורה של בן אדם, אתה. לא שהוא איבד את הצורה הפיזית, אבל המוסרית הוא איבד אותה. איבד את צורתו, בואו. אז זה עולם אחד. עולם אחד זה עולם שאנחנו חיים בתוכו, שיש בו בעולם הזה, כאמור, מורכב מחומר וצורה. כל דבר בעולם זה ככה. אבל ישנו עוד שני עולמות, שהם יותר רוחניים. העולם השני, הוא קורא לו הרמב״ם, עולם הגלגלים. עולם הגלגלים זה מה שנקרא בלשון שלנו הקוסמוס. הקוסמוס זה הכוכבים, המזלות, הגלקסות, השמש, הירח וכו'. שלפי הרמב״ם זה עולם שיש לו חוקים משלו. אם בעולם שאנחנו חיים בכדור הארץ יש לנו בחירה חופשית, רצון, תנועה מפה, תנועה משם, אם זה בעלי חיים או בני אדם וכו', הרי התנועות השמימיות והשמיים הן מעגליות. הכוכבים, הכל מתנהל והכל בכוח החוק האלוקי נאמר ככה. יש כמה איזו תנועה שאנחנו כבני אדם לא יכולים לעצור אותה או לקבוע אותה או משהו כזה. אז זה מדרגה, גם הוא מורכב מחומר וצורה, אבל זה עולם בפני עצמו, העולם הקוסמולוגי, העולם הגלגלי, שלפי דעות מסוימות יש לה השפעה על כדור הארץ, מה שנקרא היום, איך קוראים לזה, כאלה שהם מסתכלים בכוכבים וכל הדברים האלה ש... איך? לא אסטרונומיה, אסטרולוגיה. אסטרולוגיה, שיש בזה משהו בעניין הזה של האסטרולוגיה, שהמערכות האלה, האסטרולוגיה היא משפיעה על האדם בצורה כזאת או אחרת. חז"ל עסקו בדבר הזה במסכת שבת ובמקומות אחרים. העולם השלישי זה עולם שהוא קורא לו עולם נבדל. צורה בלי חומר. צורה בלי חומר. עולם שכל כולו רוחני. הוא לא מוחשי. הוא לא דבר שאתה יכול לראות אותו בעיניים, עיני בשר. אתה יכול בעיני הנשמה שלך לראות אותו, אבל לא בעיני הבשר. וזה בין השאר בעולם הנבדל זה עולם הנשמות, עולם המלאכים. זה דברים שהם לא דברים פיזיים, אלא דברים רוחניים. לכן כששאלתי אתכם מי ראה מלאכים, בצדק אף אחד לא ענה שהוא ראה מלאכים. למה? כי אפשר לראות מלאכים. באופן פיזי אפשר לראות מלאכים. מלאכים זה דבר רוחני, דבר נבדל. על זה עושה כאן הרב קצת בעולם המלאכים. בסדר? זה עולם רוחני, עולם נבדל, שהוא נמצא בעולמנו. יש, וזה עולם פונקציונלי, זאת אומרת, של תפקידים. למשל, מיכאל, מאיזה צד הוא? שמאל או ימין? שמאלני או ימני? מה אתם אומרים? מה, תראה לי את זה? מה מיכאל? מימין. מימין. משמאלי? גבריאל. אז ידוע שצדדים הם מרמזים על מידות. ימין זה חסד, ושמאל זה דין, גבורה, דין, כן. אז זה דוגמה רק שנבין, כן, מלפנים, אוריאל, מאחוריי מי?
ישראל.
יפה, אני רואה את זה את כל המלאכים. אז רואים שיש כאן מערכות שלמות שהן בעצם מרמזות על המידות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה כזאת או בצורה אחרת, ומי שמבין בזה מבין. אנחנו לא מבינים בזה, סליחה שאני אומר, אבל באמת אנחנו לא מבינים. כתוב באמת בהלכה שאדם יוצא מהשירותים, אז שיגיד למלאכים, תמתינו לי כאן, אני נכנס למקום שלא מתאים כל כך למלאכים, ואני אחזור. אז נדמה לי שם, אחד הפרשנים על השולחן ערוך אומר, שזה לא נוהגים לומר היום. למה לא נוהגים לומר היום? כי היום אנחנו לא בחזקת יראי שמיים באמת. אין לנו יראת שמיים. אבל נדמה לי הפתחי תשובה, או מישהו אומר שם, נצטור את המקום, הוא אומר, אבל הארי שהיה מקובל וכל זה, הוא אומר, יש כאלה שיכולים להזכיר את המלאכים, לומר את זה. כן. או בליל שבת, אני לא יודע, מישהו כאן עשה פעם שבת, כשבאים הבית אומרים, שלום עליכם, מלאכי השערת, ביי ביי, צאתכם לשלום, ביי ביי, שלום שלום. שמתם לב ששרתם את זה, ראיתם מלאכים בסביבה? מישהו ראה מלאכים? לא ראיתם מלאכים? איי, איי, איי. לא נורא. בעזרת השם תתגדל בתורה, תראה מלאכים. אבל לא פיזי, לא עם המלאכים כמו עם אצל הנוצרים, יש להם שש כנפיים לאחד, הם מציירים את זה כתמונה או משהו כזה. זה דברים רוחניים שלנו כבני אדם פשוטים. אין לנו השגה, אנחנו מבינים שיש דברים רוחניים, אבל אין לנו את ההשגה. בכל זאת הרב מתייחס על הדבר הזה, בואו נראה את התייחסות של הרב בסוף. כן.
איך
יכול
להיות
מדברים
מהמקום הזה, שאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא כאילו הוא מביא את זה למצב גשמי כזה?
איך הוא מביא? לא, איך הוא?
איך הוא מביא את זה למצב כזה גשמי, של בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו, בשתיים יעופף?
זה עניין עקרוני. הראייה שלנו, הראייה האנושית, יש מדרגות מדרגות בראייה. כן. אז יש אדם, סתם אפילו בינינו, לא מדבר כבר על, על הנביא או משהו כזה. יש אדם שהוא רואה משהו, הוא רואה רק את החיצוניות. רק את החיצוניות. למשל, אני רואה אותך, יש לך זקן די נאה, חולצה, איזה תחילת, צווארון כחול, זאת אומרת, אתה עבדת בטח בעבודה, כן, איזה כיפה יש לך, הרי לי. בסדר. זה מתייחס אליך לפי הבגדים, לפי הזקן, לפי הכיפה. זה ראייה אחת. ובעצם כולנו רואים את החיצוניות של כל אחד. את הגוף שלו, את הזקן שלו, את הלבוש שלו, את הכיפה או לא כיפה, וכל הדברים האלה. אבל יש כזה שרואה את הנשמה שלך. יכול לקרוא דבר כזה. הוא רואה את הבגדים שלך. אבל הוא רואה שמעבר לבגדים יש כאן בן אדם עם נשמה, הוא מסתכל על הנשמה. מה זה הנשמה? על הצד הפנימי שבך. זה לא ראייה פיזית. זה כבר ראייה פנימית, ראייה רוחנית יותר. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. אפילו אתה רואה מישהו שאתה מכיר אותו, תשמע, אתה אומר לו, אתה נשמה טובה. בכלל לא מתייחס לבגדים שלו. אתה מתייחס לאישיות שלו, למידות שלו, להתנהגות שלו, ודברים, כן? יכול לקרוא דבר כזה? אה? נכון? אז יש לך מבט יותר עמוק קצת והאישיות של הבן אדם לא מתייחס לחיצוניות, מתייחס לפנימיות. יש מדרגות מדרגות בראייה. הנביאים והחכמים, יש להם מה שנקרא מבט חודר, אור חודר זה נקרא, או מבט חודר. הם רואים מעבר לחיצוניות דברים. זה המבט. שהם רוצים לתאר לי ולך מה הם רואים, זה לא פשוט. לתאר את הדברים הפנימיים האלה, אז הם מדברים במשלים, בהמחשות מה שנקרא. ממחישים את הרעיונות, ואת המראות ואת הדברים שהם רואים, על מנת שלנו יהיה איזושהי איזו מידה של, של השגה או משהו כזה. הכנפיים האלה, מה זה הכנפיים האלה? אז החז"ל אומרים, כנפיים זה עניין של תנועה מהירה. כמו ציפור, צ'יק בא. אז הכנפיים למלאכים הם באים במהירות, כאילו. מה זה הבאים במהירות, שזה מיכאל באחד, גבריאל בשניים, ככה אומרת הגמרא דנה בסוגיה הזאת. זה מראה על איזה תנועה פנימית יותר, שהחכמים, הנביאים, שהם תיארו את הדברים בחיצוניות, הם ראו את הפנימיות, אבל לכבודנו הם דיברו בצורה חיצונית. אנחנו כבני אדם שלומדים על המשלים האלה, על המראות האלה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מבינים. מידת הענווה. ולהגיד, אם הם דיברו על מלאכים, שש כנפיים לאחד, בשניים יחסי פנה, בשניים יחסי רגלה, אז זה נכון, אבל זה לא דבר פיזי. זה דבר פנימי. לכן מי שעוסק בלימוד הקבלה, בדברים האלה, או יש פרשנים כמו המלבים למשל, ואחרים שעוסקים הם מתייחסים למה שאני אומר כרגע, לצד הפנימי, שכל אחד מהציורים האלה מרמז לנו. והם לא מתפתים לחיצוניות, להגיד, זה מה שרואים, זה מה שיהיה, זהו. זה מובן הדבר. וצריך מאוד להיזהר, זה בעיקר אנשים פרימיטיביים. הם לא מעניינות, אומרים, מה שכתוב זה מה שיש. הרמב״ם, שהוא מתייחס לנושא הזה של ראייה פנימית, והבנה פנימית, הוא אומר, צריך מאוד להיזהר במה שנקרא ההגשמה של הדברים.
להמחיש.
לחשוב שהדברים כפשוטם, נאמר. צריך להיזהר, ולכן גם בלימוד הפנימיות של התורה, לא כל אחד יכול להיכנס ללימוד הזה. למה? כי אם אין לו מספיק שכל, והוא לא מבין שמעבר לדברים הציוריים האלה, המשלים האלה, יש גם נמשלים וכל הדברים האלה, אז נשאר לו רק המשל בלי הנמשל, ואז זה לא אמיתי, זה לא דבר נכון. אני אתן לכם דוגמה, שמעתם על אלוקים? מישהו שמע פעם על אלוקים? איפה שמעת? כל מקום שמעת. אז כל אחד מאיתנו שיושבים כאן בכיתה, אצלו מסער האלוקים קצת שונה. נכון או לא? אחד אצלו האלוקים הוא עם זקן לבן, כמו דוב ביגון כזה נחמד, מתוק, מלאך, השני הוא נראה לו כמו איזה מישהו עם נבוט כזה, שכל פעם שהוא עובר עבירה הוא מקבל איזה זפטה על הראש, משהו כזה, יכול לקרות דבר כזה? ואז הוא חי בכל מן זה פחד שהאלוקים ייתן לו איזה זפטה, יכול לקרות. עכשיו אני שואל אתכם, זה אותו אלוקים? או זה שני אלוקים אחרים? תחשבו רגע. זה אותו אלוקים? זה שרואה את האלוקים עם נבוט, שהוא כל הזמן מידת הדין, כל הזמן הוא מעניש, 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 מעניש. והשני, מסתכל עליו, איזה מותק של אלוקים, הוא כל הזמן רק עושה טובות וכל הדברים. בים ראו אותו, בקריאת ים ראו אותו כאיש מלחמה, ובמעמד הר סיני כזקן עם זקן לבן וכולם. אבל זה אותו אלוקים? אני שואל אתכם. אני שואל אתכם, אתם לא עונים לי. איך אתה יודע? אולי לא. אולי לא. למה אני אומר? הרבה אנשים, אפילו אנשים מהיישוב, בשבילהם האלוקים זה יכול להיות ככה, וזה יכול להיות אלוקים אחר, ככה, זה מה שנקרא השניות, ששני אלוהים יש, יהיה אלוקים הטוב, האלוהים הרע. המידת החסד, הטוב הזה, ויש גם אלוקים שהוא רע. יש כאלה שיש להם אפילו אינטואיציה כזאת, שאם הם מצליחים בפייס, ומרוויחים משהו, בטח מחכה להם מפינת הרחוב מישהו עם נבוט על הראש. לא יכול להיות שיהיה לו טוב, חייב להיות לו גם איזה איזון, משהו לצד הרע, יכול להיות. למה האלוהים הטוב, האלוהים הרע? יכול לקרות דבר כזה. אבל אנחנו, העם היהודי, אנחנו עם המייחדים. אנחנו אומרים, זה הופעות שונות כלפינו, מישהו מתייחס אלינו, אבל האלוקים הוא אחד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לחיות את האחד הזה, בעולם משתנה, בעולם שלפעמים אתה בהערת פנים, לפעמים אתה בהסתר פנים, לפעמים אתה מצליח, לפעמים אתה נכשל, לפעמים פה, לפעמים שם, ולהגיד, רגע, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בכל מצב, השם אחד. זה מה שנאמר בדברה הראשונה בעשרת הדברות. אנוכי השם אלוקיך, זה נאמר במעמד הר סיני, בעשרת הדברות, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אותו האלוהים שהוציא אותה מארץ מצרים, זה האלוהים שמופיע עכשיו ואומר, אנוכי השם אלוקיך, במעמד הר סיני. זה השאיפה שלנו. השאיפה שלנו זה לראות, לחיות בעולם משתנה של אפילו מלאכים לנו. אבל מעבר לכל המשתנה ומידות של הקדוש ברוך הוא והמלאכים והמורכבות והעולם, יש ריבונו של עולם שהוא אחד בכל העולם המשתנה. זה המיוחד בעם היהודי, דרך אגב. המיוחד בעם היהודי שאנחנו לא מפסיקים להאמין לרגע אחד במציאות השם ובהשגחתו, למרות שאנחנו חיים בעולם מאוד מאוד מורכב, מאוד משתנה, מאוד עם עליות וירידות ובעיות ודברים כאלה. מי שהגיע לדבר הזה יכול לקבל במשרד המייחד. המייחד, יתלה את זה כאן, שהוא שייך למייחדים. אנחנו עם המייחדים אנחנו. זה מובן הרעיון. טוב, בוא נתחיל עם המלאכים. עולם המלאכים, כן, זה עולם, אמרנו, עולם רוחני, לא מוחשי. אני רוצה שנוציא מהראש שלנו את הציורים האלה של הכנפיים וכל הדברים האלה. בסדר. ונחקור תחילה על פי שכלנו, על עיקר שיר המלאכים, מה עניינו על פי יסודי האמונה. אמרנו, יש שיר של מלאכים. המלאכים הם שרים בשמיים, במקביל לנו. אז מה זה השירה הזאת? מה הדברים האלה? בוא נראה. אחר כך נבוא, אחרי שנברר מה זה המלאכים, לבאר במה יתלה מחלוקת זו עם ארבע משמרות אהבי הלילה, או ג' משמרות אהבי הלילה. והנה מצינו במרכבה, ביחזקאל. עכשיו, זה בשביל זה צריך ללמוד את יחזקאל. מישהו למד פעם את יחזקאל? לא למדתם, לא נורא. אני אסביר את ה... דיברנו בשיעור הקודם, מה זה מרכבה? זה מרכבה, זה מכונית פשוט. מכונית שהיא מורכבת מהרבה חלקים. זה נקרא מרכבה. טנק מרכבה. מה זה טנק מרכבה? זה מנוע עם המון חלקים. ואמרנו שהמרכבה הזאת, כן, היא נוסעת, ויש מי שנוהג בה. מי נוהג במרכבה? מי? ענק, נוהג במרכבה. בסדר. כאן גם הבריאה כולה, הבריאה כולה היא מורכבת, אנחנו חיים בעולם מורכב, אבל יש בורא עולם שהוא מעל הכל, מנהיג את הכל. אז זה באופן פשוט הנושא של המרכבה. לדעת שאתה חי בעולם מורכב, בעולם מסובך לפעמים, אבל מעל הכל יש, גבוה מעל גבוה מה? שומר. תסתכלו רגע על השמיים, שומר. לא רק לשמיים, כל ה... באמת, הקדוש ברוך הוא מנהיג. השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך, לא למה. הוא מעל כל המרכבה הזאת. בסדר. אבל במרכבה, המרכבה בחזקאל, סליחה. המרכבה ביחזקאל, שמה כתוב, זה מפחיד קצת ההופעה של המרכבה שם, והיא מורכבת מארבעה אלמנטים, המרכבה של יחזקאל. קודם כל, איך מופיעה המרכבה של יחזקאל? יש כאן ספר תנ"ך, אפשר לקבל את התנ"ך בבקשה? תודה. סליחה שאני קורא לכם את המרכבה, אל תפחדו, בסדר. והנה יחזקאל יושב בגלות בבבל, נער כבר. ותהיה עליו שם יד השם. והרא והנה רוח שערה באה מן הצפון. מן הצפון תיפתח הרע, אני רואה אתם יודעים. באה מן הצפון. ענן גדול. ענן, איזה גודל בערך אתם חושבים? ענק. הוא רואה פתאום איזה ענן מפחיד כזה, שחור משחור, מתקרב אליו הענן השחור הזה. וואי 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 וואי. ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. מפחיד או לא? אה? נכון זה מפחיד. באופן חיצוני. רואה מרכבה. אבל אני שאלתי פעם את יחזקאל, תגיד לי, אתה פחדת? מי מנהיג את כל המרכבות? הוא היה בגלות. מה יראה בגלות? את הזוהר הקדוש. ודאי, הגלות זה מקום חושך, מקום מפחיד. אז ככה הוא ראה את המציאות. המציאות הייתה, כמו שמציירת כאן, כל אחד מהפרטים כאן, אם זה ענן, אם זה נוגה, אם זה חשמל, כל זה יש לו משמעות פנימית עמוקה מאוד, אבל הוא ראה דבר שמידת הדין, אמר. הוא ראה את מידת הדין. הוא ראה את הדברים האלה. והנה, מה הוא רואה אחרי זה? ומתוכה דמות ארבע חיות. על זה מתייחס הרב, על ארבע החיות האלה. וזה מראה, דמות אדם להן, וארבעה פנים לאחת, וארבעה כנפיים לאחת להן, ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם כף רגל עגל, וכו' וכו'. ומי הם החיות האלה? כן, ודמות פניהם פני אדם, פני אריה אל הימין, לארבעתם, פני שור מהשמאל, לארבעתם, פני נשר, לארבעתם. יש כאן שלושה פנים. אריה, שור, נשר ואדם. זה מה שהוא רואה. למראה הזה מתייחס הרב קוק זצ"ל. אם זה מעניין אתכם, זה מעניין אתכם? כן? מי זה מעניין אותו מאוד? למה אין לך כתוב? אתם קוראים ביחד? יופי. בוא נראה כל דבר אחד מהדברים האלה. והנה מצאנו במרכבה ביחזקאל שהם ארבע פנים, פני שור, פני אריה, פני נשר, פני אדם. אף על פי שיש בעניינים הללו דברים אלוקיים חיים גבוהים ונהדרים בקודש, אשר איני כדאי לדבר בהם, מכל מקום בעזרת השם אדבר מעט, כן, בעזרת השם. אז הוא אומר, אני, האמת, אני אגיד לכם, יש בזה דברים מאוד עמוקים, מאוד זה, אני לא כדאי לדבר. אבל, אתם יודעים מה? קצת, משהו. נבין, איזה משהו. שלא נשלה את עצמנו שאנחנו יודעים את כל זה. בואו נראה, הרב פותח לנו כאן איזשהו פתח צר, קטן, להבין את ארבעת הפרצופים האלה של אריה, שור, נשר ואדם. בואו נראה. על פי פשטן של דברים בזה. כי הנה חזל לימדו אותנו על פי באלוקים נעשה חיל. מה זה באלוקים נעשה חיל? כתוב, בצלם אלוקים עשה את האדם. אז באמת, בעל נפש החיים מסביר, מה זה, למה דווקא בצלם אלוקים? למה לא כתוב בצל הוויה, בצלם הוויה, או בשם אחר, או משהו כזה? אז בעל נפש החיים מסביר שאלוקים, המושג אלוקים, גם בשולחן ערוך זה מופיע, זה בעל הכוחות כולם. והבצלם זה הכוונה שיש איזה דבר דמיוני במשהו בין אדם לאלוקים. מהו הדבר הדמיוני בין אדם לאלוקים? כמו שהאלוקים הוא בעל הכוחות כולם, שולט על הכל, מנהיג את הכל, מקיים את הכל וכל הדברים האלה, הוא נתן לאדם איזשהו מידה של השפעה בעולם, כמו האלוקים. נתן לו שרבית הנהגה כזאת. לא טוטלי, אבל נתן לו, לאדם נתן לו את המידה הזאת שנקראת אלוקים. המידה הזאת היא מרמדת על שופט, על מנהיג, על מישהו שהוא בעל השפעה כזאת או אחרת. במילים אחרות, אתה בן אדם, יש כאן איזה אדם אחד, יש כאן איזה אדם, אף אחד. יש כאן איזה בן אדם, אתה בן אדם, אתה בעל השפעה, אתה לא כלומניק. אני בדקתי את זה דרך אגב באינטרנט. אחת הבעיות של בני האדם, שהם לא מעריכים את עצמם, לא מצד הגאווה, מצד הערך העצמי. מה אתה בתוך המערכת? מה השפעתך? מה אתה יכול לשנות? אתה כן יכול לשנות, לא יכול לשנות. איפה אתה בתוך כל המציאות שאתה חי בתוכה? האם יש לך השפעה על המציאות? או שאתה לא נחשב לכלום? מצד האמת, אני אומר, בין שנהיה מודעים לזה, בין שלא נהיה מודעים לזה, האדם הוא היצור המשפיע ביותר בעולם הזה ובכל העולמות כולה. הוא בעל השפעה אדירה. יש לו תפקיד מרכזי בכל המציאות כולה. זה האדם. זה נקרא בצלם אלוקים, עשה את האדם. זה באלוקים נעשה חיל. במידה הזאת של אלוקים, דהיינו, שהאדם, הוא יש לו השפעה, הוא לא רק נפעל, אלא פועל בעולם, נעשה חיל. וההפך חס ושלום. האדם חושב שהוא אפס. שהוא כלומניק, הוא פירור, הוא אין לו מה, שום דבר. אז האדם הזה מתכחש למהות שלו, והוא באמת במצב נפשי ורוחני ירוד מאוד. אתה צריך לדעת שיש לך תפקיד בחיים, בעולם. אתה צריך לברר מה התפקיד שלך בחיים בעולם. זה נקרא, באלוקים נעשה חיל, במידה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו השפעה בעולם לטוב ולא לטוב חס ושלום, למותם. אתה יכול לבנות עולמות. אתה יכול להרוס עולמות. כן? כמו שנאמר, אל תקרא בניך, אלא בוניך. או מרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. זאת אומרת, התפקוד של כל אחד מאיתנו, הוא נובע מתוך הכרת הערך העצמי שלו. אם אתה מכיר בערך העצמי שלך, יש לך מה לעשות בעולם, בחיים. אם אתה לא מכיר בערך העצמי שלך, כאדם, אני לא מדבר כפרט פלוני אחר, אז אתה באמת בבעיה. הדימוי העצמי שלך מאוד חלש. ואין לך מה לעשות כאן בחיים. אתה פשוט משתעמם, מסכן ואומלל. זה מובן הדבר הזה. ויסוד גדול, זאת תורת האדם. אל יאמר אדם בלבבו, מה אני ומה אני אעשה בעולם, אני כלומניק, חס ושלום. ידע ויבין שכל מחשבה, כל מעשה, כל דיבור, הכל משפיע בעולם. לטוב ולמותם. זה מובן הדבר הזה, באופן פשוט אני אומר את זה. זה נקרא באלוקים נעשיך. יש לך תפקיד בעולם. כן. זה לא נוגע שיעור הקודם כנראה. בוא נראה הלאה. שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. שאנחנו עושים את רצון השם, זה לא רק נוגע למצב האישי שלך, זה נוגע לכל העולמות. זה נוגע לעולמות שאתה לא חש בזה, אתה לא רואה את זה, אבל תדע לך. שישראל עושים רצונו של מקום, מאירים את העולם, מחיים את העולם, מקיימים את העולם. והם מקדישים מוסיפים כוח בעליונים, בעליונים הכוונה בעולמות העליונים, כולל המלאכים, הם מוסיפים להם כוח. על ידי תורתם ועבודתם. זאת אומרת, כל מעשה טוב שאתה עושה, יש לדעת דעות בחז"ל, יצרת מלאך טוב. כל מעשה רע שעשית, יצרת קטגור. אנחנו לא מודעים לדבר הזה. אבל זה מה שחזל, שהם כן חיים את זה, הם מודעים, זה אומרים לנו. אין מחשבה, דיבור ומעשה, הולכים סתם, אין דבר כזה סתם. הכל מתועד, לטוב ולמוטב. זה קצת מפחיד אותנו, נכון? נכון או לא? לא נורא אם נפחד. לא נורא. לא יותר מדי. לא רק שאתה מושגח, אני מושגח, כולנו מושגחים. זה יסוד האמונה. הקדוש ברוך הוא זה לא רק מישהו שנמצא שם בשמיים, הוא נותק מהארץ, מהמציאות שלנו. הוא גם ניצא וגם משגיח על כל אחד ואחד מאיתנו רגע רגע, שעה שעה, על כל דבר, בין שאתה מודע לזה, בין שאתה לא מודע. הכל נרשם. כל מעשיך בספר נכתבים, אוטומטית. מתועד, אמרנו כמו המצלמה הזאת. היא מתעדת כל דבר. אבל אל תהיו שחקנים. אבל תהיו מודעים לדבר. דרך אגב, מי שרוצה לראות ההשגחה, מי שמעוניין לראות ההשגחה, מי מעוניין לראות ההשגחה האלוקית? תשגיח על עצמך, תראה את ההשגחה האלוקית. אדם שהוא משגיח על עצמו, יש לו מה שנקרא ראייה נשמתית. הוא רואה בפנימיות, בנשמה שלו, את הערת פנים ואת הסתר הפנים. הוא יכול באופן אינטואטיבי, זאת אומרת, פנימי, לדעת אם הוא בסדר או לא בסדר. למה? כי השגחת על עצמך. ואדם שלא משגיח על עצמו, חי חי הפקר, איך שבא לו סתם ככה, הוא גם לא מרגיש את ההשגחה. זה שהוא פתאום נופל לאיזה בור כזה או אחר, הוא תולה את זה במקרה כזה או אחר, זה לא נכון. זה הכל בהשגחה. כמה שאדם יותר מממש את השיביתי השם ונגדי תמיד, הוא רואה יותר ויותר את ההשגחה האלוקית. כמה שאדם מתעלם מהשיביתי השם לנגדי תמיד, אז הוא לא רואה את ההשגחה, והוא תולה את הכל במקריות ודברים כאלה. זה מובן, זה הפרינסיפ. בכל זאת, והם מקדישים על ידי המעשים שלנו, מוסיפים כוח גם בעליונים, על ידי תורתם ועדותם, הכוונה היא גם בעולם המלאכים. וילוחם בדרכי השם יתברך, וידבקם במידותם וידיעתם את שמו יתברך. כל מה שהם מוסיפים מעלה, ישראל, הכוונה היא הכלל והפרט, כל מי שמוסיף מעלה, מוסיפים העליונים שלמות לעומתן. היהודי שעושה מעשה טוב, הוא משלים לא רק את עצמו, אלא גם את העולמות העליונים, את המלאכים, את דברים שאין לנו מושגים בהם, אבל אנחנו יודעים שאנחנו במעשה הטוב הזה מאירים עולמות, לא רק את עצמנו. והנה, כשנבחין חלקי השלמות הרואים לאדם, ובפרט לנוחלי תורת השם, אם השלמות באה לידי התנהגות שלי, אז אני רוצה לדעת את החלקים שגורמים לשלמות, לי ולעולם כולו. וזה, בשביל זה אנחנו לומדים את זה. מה גורם לאדם בחיים להיות שלם? מה גורם לו להיות שלם? יש דברים שנראים לנו כשלמות. אבל באמת זה לא שלמות. למשל, יש אנשים חושבים שיהיה להם הרבה כסף. וזו תחושה, איך אומרים כסף? למה עושים לי כסף ככה? אתם יודעים? תסתכלו על אצבעות שלי. למה עושים ככה? אתם יודעים למה? כי זה דבר מוחשי. מישהו ספר כאן שטרות פעם? איזה תענוג. להרגיש. להרגיש את הכסף. וביטוי לאנשים שאוהבים כסף. זה התנועה הזאת, שלהרגיש את החומר, להרגיש. ואני בדקתי, לקבר לא לוקחים כספים. כסף זה חשוב, אבל זה לא שלמות האדם. יכול להיות אדם מנובל עשיר, יכול לקרוא דבר כזה. הוא אדם לא טוב, הוא לא בן אדם נאמר. כי בן אדם הוא לא בן אדם, יש לו הרבה כסף, אז מה, יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. לא שזה בטל, אני מאחל לכולם שיהיה לכם הרבה מאוד כסף, תתרימו את זה לצדקה. אבל לא מעבר לזה. מה כן השלמות של האדם? בוא נראה. והנה כשנבחין חלקי השלמות הרואים לאדם, בפרט לנוחלי תורת השם, נמצאים חלוקים לארבעה מחלקות. אנחנו מגיעים לארבע או לשלושה, תכף נראה. א', שלמות העבודה בפועל, שהמשמעות שלו לקיים כל מצוות השם יתברך ולהישמר מכל אשר הזהיר. פשוט לקיים תורה ומצוות ולהימנע מעבירות. זה שלמות אחת. אתה חי במערכת של חוקים, מערכת של מצוות, מערכת של עבירות. אתה יכול להיות שלם על ידי זה שתקפיד לקיים מצוות ולהימנע מעבירות. סור מרע ועשה טוב. זה שלמות אחת. אבל זה לא הכל. יכול להיות אדם שהוא באמת נמנע מעבירות ועושה דברים, עושה מצוות, אבל עדיין הוא לא שלם. הוא בור ועם הארץ. הוא לא למד תורה. הוא מצוות אנשים מלומדה. הוא סתם, אבל הוא לא למד תורה. אז זה לא מספיק לקיים תורה ומצוות. אלא מה צריך? בית. הוא שלימות המידות ללכת בדרכיו יתברך. דהיינו, תיקון המידות. א', קיום המצוות. ב', תיקון המידות. תיקון המידות זה נושא בפני עצמו. זה לא כתוב במצוות. אדם צריך להיות אדם ענב ולא גאוותן, אדם סבלן ולא כעסן, זה שייך למידות. אתה רוצה להיות שלם, תתקן לא רק את המעשים שלך מתחילת תורה ומצוות, אלא תתקן את המידות שלך. ומישהו מעוניין לעבור לקורס לתיקון המידות, מישהו מעוניין בדבר הזה? זה קורס בערך של 70 שנה, כל החיים מתקנים את המידות. כל יום צריך לתקן את המידות. אבל, ב', ב', השלמות זה תיקון המידות. ג', הב' הוא שלמות המידות ללכת בדרכה והתברך אשר על פי דברי חז"ל שאמרו חסידות גדולה מכולם, מידת החסד היא הכוללת את כל המידות הטובות כולם. חסד זה להיות בן אדם טוב. פשוט לחשוב טוב, לעשות טוב, להיטיב עם הבריאות, כל זה נקרא חסד. זאת אומרת, זה שיא המידות של האדם. לתת, לתת, לתת. שהרי עצם החסידות נגזר מהמילה חסד. כמו שבער בזה החסיד מסילת ישרים, יש לו עניין החסידות, אני ממליץ לכם ללמוד את זה. שם הוא אומר, בכותרת של כל העניין הזה, אתה רוצה להיות חסיד, תהיה בן אדם טוב. תחפש איך לעשות רק טובות לאנשים, לא להערה להם, לא להזיק להם. הדבר השלישי, שבו האדם משתלם אחרי מצוות, תיקון המידות. מה הדבר השלישי? בוא נראה. שלמות ידיעת התורה נגלית בכל פרטיה, דהיינו ללמוד את השס, משניות, גמרא, הלכות, לימוד, לימוד תורה פשוט. לימוד תורה זה מעלה של האדם. עצם הלימוד, אני לא מדבר כאן על קיום המצוות. אבל עצם העובדה שאתה לומד תורה, זה שלמות. שלמות ידיעת התורה נגלית בכל פרטיה. כן.
למה הלימוד עצמו, כשעצמו, הוא מעלה כל כך גבוהה?
אתה שואל אותי? מה, אתה לא יודע? כל זה. אין לך מידה יותר טובה בחיים מאשר לימוד התורה, גם ללומד וגם לעולם שהוא חי בתוכו. כי נר מצווה, תורה אור. אומרים חז"ל, למה המצווה משולה לנר והתורה לאור? אומרים, למה המשל דומה? לאור הנר ואור החמה. הנר הוא יכול לקוות, זה דבר זמני, דבר מוגבל. הוא גם דלק זמן מסוים, הנר. אתה עושה מצווה, גמרת עם מצווה, נקודה. כי נר... תורה זה היא משולה, ככה אומרים חזר, מסכת סוטה. שם היא לא קובע לעולם, השמש בדקתי, היא לא קובע לעולם. היא מהירה דרך העננים. תרתי משמע, לא רק הפיזי. יצא לך פעם ענן רוחני, נפשי, משהו כזה. תורה, אתה שואל אותי למה זה שלמות? היא מהירה גם בעננים, אני, זה נכון. כל מצב היא מהירה. אדם שלומד תורה, השלמות שלו היא כזאת, זה כמו, כמו אותו אור החמה שהוא לא פוסק לרגע. בכל מצב, בכל עניין. מה שאין כן, המצווה, המצווה באותו, היא מגינה לשעה, כך אומרים. והתורה מגינה לעולם. זה ביטוי בחזל. אז לכן, אדם כשהוא לומד תורה, זו שלמות גדולה מאוד. זה מוצא בהערה מבחינת השלמות שלו. מדרגה לגמרי אחרת. תנסו פעם ללמוד תורה, אני מציע לכם. שעה נדיבה. לא, זה יושבים בכיתה, מקשיבים לדרשה כזאת או אחרת. ללמוד תורה זה לפתוח ספר, לעמול, ולהשתדל, ולהבין. והמאור שבא מחזירם למותר. אין לך דבר מדי יותר גדולה מזו. אז זה, לכן אתה שואל אותי שאלה, למה התורה היא שלמות? כי זה מביא את האדם לשלמות, אין ספק. תלמוד תורה כנגד כולם. מה?
עשיית המצווה זה משהו שאתה מקדם את עצמך, פיזית. אתה עושה משהו.
אתה מתחבר למקור, זה כמו ממש, מתחבר, מה זה תורה? זה רצון השם. אבל נסוג, כאן החידוש הרב מחדש, יש מדרגות בלימוד תורה. יש פשט התורה, מדבר כרגע על פשט התורה. אתה לומד פירוש רש"י, אתה לומד משניות, אתה לומד גמרא אפילו וכולי. אבל יש גם פנימיות התורה. על זה הוא מדבר כאן, בוא נראה את זה בתורה. הגימל הוא שלמות ידיעת התורה הנגלית בכל פרטיה. שעל ידי זה ידע לקיים כל המצוות כולן. המצווה, התורה הנגלית זה לימוד הגמרא, או לימוד ההלכה, כל הדברים האלה, שזה נקרא התורה הנגלית. וגם ישלים את נפשו בקישוטי מושכלות התורה, דברים עמוקים, שכליים וכו'. ונמצא שיש בכלל ידיעת התורה שני פנים. זאת אומרת, שתי מדרגות או שני אופנים של ידיעת התורה. האחד לצד מטה, שהיא שקולה ככל המצוות המעשיות ומביאה לכולן, זה לימוד הפשט. אבל השני, שהיא פועלת פעולת ציור המושכלות האמיתיות בנפש, שהוא שלמות הנפש, שהרי משפטי השם יתברך אמת, וכשהם מצטיירים בנפש, היא מתאתרת ומסיפה כבוד וקדושה. זה לא רק שאתה יודע לשנן משנה או לשנן סוגיה בגמרא או משהו כזה. זה משנה אותך. זה מאיר את נשמתך. אתה בן אדם אחר. יש האינפורמציה, הידיעה, מה לעשות, בסדר. ויש בלימוד התורה העניין הזה שהאדם פשוט מואר. שגורם לו להשתלמות, כן.
זאת אומרת שבשלבים מאוד מאוד מתקדמים של מי שכבר למד, למשל לימוד הזוהר, זה כאילו מהדברים הפנימיים היותר עמוקים שאליה מתקדמים.
עוד לא הגענו לזה, תכף נגיע לזה. אבל קודם כל שנבין שאתה לומד תורה, זה עושה שני דברים. נותן לך ידיעה מה, איך לקיים את התורה הזאת. אבל יותר מזה הוא אומר, לא רק שנותן לך את הידיעה הפשוטה איך לקיים את התורה, אלא זה מאיר את נשמתך. זה גורם לך שינוי בנשמה. אני יודע, אגב, זה אני רואה יום יום במכון מאיר. אנשים באים לכאן לפעמים באוט גמור. באמת באוט. אתה רואה בהדרגה, תוך כדי זה שהם נכנסים ללימוד התורה, זה ממש הם, זה גורם להם שינוי מאוד עמוק בנפש שלהם. ממצב של עצבות, מצב של, אני יודע, דמיונות, מצב כל מיני. פשוט אנשים האלה הם פתאום הם שמחים, מוארים, משהו. זה מה שהרב אומר, שני הדברים האלה. ד' והוא החותם והתכלית של כל שלוש המעלות הקודמות והפרי היוצא מהן, זאת אומרת, ממצוות, מתיקון המידות, מלימוד התורה, שהוא לדעת את השם מדברה. כדי להגיע לאהבתו ויראת רוממותו, לדעת דרכיו יתברך, שהוא תכלית שלמות האדם. אהבת אלוקים, יראת אלוקים, יראת הרוממות, זה השלמות. בוא נחזור על העניין. שלושה דברים משלימים את האדם, מביאים אותו לקומה הרביעית. מה? מצוות, מידות, תורה, וכל שלושת האלה ביחד מביאים אותו לדעת אלוקים. שהביטוי שלה זה אהבת אלוקים ויראת אלוקים. זה מובן. יש לנו הרבה עבודה, חבר'ה.